מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד? ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב, שנה חדשה, פרק חדש.
כן, שנה חדשה.
הפרק הקודם יצא בראשון לראשון, אבל הקלטנו קודם ולא התייחסנו לזה בשום צורה שהיא, אז אמרתי, לפחות עכשיו ניתן לזה בקטנה.
נראה לי שכן אמרת משהו בפרק שעבר. שהפרק יצא כאשר תהיה שנה חדשה. אבל תמיד טוב לקבל קצת משהו שמח, משהו לחכות לו, משהו אופטימי. אז שנה טובה
אינדיד,
שתהיה.
אינדיד. שנה אזרחית טובה לכולם, או לפחות יותר טובה מקודמתה.
לא
כי
קשה.
זה לא סטנדרט כזה גבוה, מצד
לא,
שני אנחנו
לא
הולכים
קשה.
מדחי לדחי, ומשהו שיהיה מוטיב חוזר נראה לי בתוכנית הזאת.
אבל זה באמת נכון, אנחנו באמת הולכים מדחי לדחי. כאילו, אין לדעת מה יביא מחר. לטוב או לרע, זה הזיה אחי.
שמע, אני חייב להגיד שיש בי הרבה תקווה. אני לא יודע אם זה, אתה יודע מה, אולי נפתח את זה תוך כדי תנועה, זה, אבל משהו בי בזמן האחרון, ואני לא, אני כאילו יכול לשים אצבע על נקודה ספציפית, אבל הופך להיות בן אדם פחות ציני ויותר אוהב, וזה מעלה לי את רף התקווה.
וואי, מדהים אחי. שזה מוזר, כי כל היום אתה נמצא באוניברסיטת תל אביב, איפה שהציניות חוגגת
לא, אבל זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך. נגיד, יש בחור שאני מת עליו, שמעון. שמעון, אני לא יודע איך הוגים את השם משפחה שלו, גרינה, משהו כזה. קיצור, אחי, זה בחור, הוא כאילו בן 22, יש לו שני ילדים, גר בשומרון נראה לי, לא סגור על בדיוק איפה. לא משנה, פחות, לא הנקודה, אחי. אנחנו אחרי שיעורים דווקא ספציפית על מה עושים עם המדינה, מה עושים עם הסיטואציה שלנו, מה התרבות צריכה להיות, מה קורה, מה זה. תופסים שיחות כאלה טובות על איך קהילות יהודיות שונות עשו טרנספורמציה במהלך הזמנים, ומה התפיסה שלנו לגבי איך התגלגלו דברים כמו הציונות הדתית, חרדיות, היהדות החילונית, ודווקא בגלל שהוא גדל בסביבה דתית ואני גדלתי בסביבה חילונית, אז נורא, אנחנו רואים ומשלימים אחד את השני בצורה נורא נורא יפה. ואני רואה אנשים כמוהו בגיל 22, בן אדם שיש לו שאיפה נורא נורא חזקה, הוא מלמד בהתלמדות בני נוער לדרשה, כאילו לבר מצווה, ועכשיו התחיל להיות מורה גם בתיכון, ואני רואה אנשים כמוהו, ואני אומר, וואלה, יש פה תקווה, יש פה אנשים שאכפת להם.
זה באמת נותן תקווה, אני מסכים איתך.
יאללה, חפרנו. בואו נתחיל, ונתחיל בחדשות
חדשות
ההסכתים. והפעם בחדשות ההסכתים, קודם כל נספר לכם על משהו קטן ומינורי, אבל שהולך, גם ההסכתים, גם עולם ההסכתים הופך להיות תאגידי בקטע מטורף. בפרק הראשון שלנו העונה דיברנו על הקרנף, הקרנף ההסכת של יואב רבינוביץ', ששנינו החמאנו לו מאוד. והחל מתחילת השבוע הנוכחי שאנחנו מדברים בו, שזה בעצם השבוע הראשון שהתחיל בתוך שנת 25, הקרנף של יואב רבינוביץ' הוא חלק מבית הפודיום.
וואלה.
כן, אחי, הם נהיו תאגיד היסטרי, הם קונים כל, כאילו קונים, מביאים כל שם, כאילו כל הסכת שמצליח, אחי, הם מצליחים, הופכים להיות מפלצת, באמת.
הם ואול אין אחי, זה שתי המפלצות, למרות שיש עוד כמה טוקס שמנסים עכשיו, יש כל מיני אנשים
כן, אבל
שמנסים.
אני אומר, יש לך שיטות שונות. טוקס למשל זה להתחיל מהאולפנים, מהאנשים, מהזה. אול אין זה להתחיל מכסף מראש, וגם כן מאולפנים והכל וזה. הפודיום זה בן אדם שהתחיל עם הסכת, זה
ספורט.
יוסיפוביץ', התחיל מספורט נטו, ופתאום כזה גדל וגדל וגדל, עשה את זה במשך שנים, לקח לאט לאט צוואר קהל, וזה דווקא זה, אתה יודע, ה-self-made man/podcaster. אז כן, זה קצת הזוי, לא האמנתי
מגניב.
ששמעתי את זה, אבל זה מגניב. נמאס לי כבר להגיד את זה, אז אני רק אומר שמצאתי המון 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 אתרים שמסכמים את הסכתי השנה בחול. זה לא מספיק מעניין, אז אני אשים קישורים למטה אם מישהו רוצה לראות, ראיתי באנגליה וכל מיני, זה לא מספיק מעניין. האמנם שאנחנו נוכל לדוג משם איזה הסכתים ונדבר עליהם ואז יהיה לכם כן מעניין, אבל מי שבכל זאת רוצה לראות דירוגים, כי נשבר לי הזין כבר מדירוגי 2024, יש לכם בקישור למטה. ואנחנו נחזור לנושא הזה בסביבות פברואר, אז זה הזמן שבדרך כלל בארץ בוחרים את הסכתי השנה. ועוד פריט אחד קטן ומעניין, הסכת חדש של עקיבא נוביק, הצייצנים, מבית משבן, לא יודע איך הוגים את זה בדיוק, מה שיהודי בישראל, ראשי תיבות. אמנם ההסכת התחיל בנובמבר, אבל שלושה מתוך ארבעת הפרקים יצאו בסוף דצמבר. רעיון די מעניין, זה כאילו עקיבא נוביק יושב עם צייצני X/מה שידענו כטוויטר בעבר, ושואל אותם, מה הקהל שלהם, מה מניע אותם, מה זה, כאילו הכל סביב השיח בטוויטר שהוא רעיל וחולני ונוראי, אבל הרעיון יפה ואני אוהב את
נשמע
הקליפ
מעניין.
המבריק, כן, נראה לי שאנחנו נעשה עליו גם בעתיד, ואלו היו חדשות ההסכתים.
אני אוהב לעשות
טוב,
קולות.
כן, אני גם אשאיר אותם בדרך כלל, כאילו
אתה לא משאיר אותם אף פעם.
למה בפרק האחרון?
אבל
דיבי 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 דיבי.
לא שמתי לב. טוב, אני משתדל לא להקשיב לעצמי.
טוב,
אז
אז
ממה נתחיל,
כיאה,
בנצי?
כיאה
איזה פרק
לאחת בכמה
מוזר.
זמן, אנחנו הולכים לריב היום.
כן. אנחנו הולכים לריב בעיקר, אני אגיד לך, אתה יודע, אני נוהג לשבח אותך ואני רוצה לצאת עליך הפעם, בתור
דבר
התחלה.
אליי.
אני אגיד לך שהבאת שני פודקאסטים שהם כאילו שמאלי וימין, אבל אין שום קשר. אני
נכון,
לא,
נכון. לא, אני
בגלל
אסביר לך.
זה, תסביר לי.
אני חושב המטרה שלנו כאן זה לא באמת להביא שני הסכתים שהם מקבילים ולדון בהם, אלא לחשוף קשת יותר רחבה. אז גם בתוך העולם הזה של ספקטרום של שמאל וימין, הבאנו הסכת אחד שהוא באמת יותר ענייני, יותר פורמלי, יותר זה, והסכת שני שהוא יושב על נישה אחרת לגמרי, ופה אני אעצור עד שנדון
עד
בהם
שנגיע
באמת.
לזה, בסדר גמור. אז ממה אתה רוצה להתחיל?
תגיד לי אתה, אני בחרתי את ההסכתים, תבחר אתה ממה מתחילים.
בוא נתחיל ממה שקראת לו שמאל.
מה שקראתי לו
מה
שמאל.
שקראת לו שמאל.
אנחנו מדברים על עם ישראל חי. עם ישראל חי מבית יאללה תקווה, שזה גוף שבעצם אחראי להרבה מאוד מהמחאות שהיו בזמן האחרון, החל מההפיכה המשטרית וכן הלאה וכן הלאה. מגישין רן הר נבו ומעיין לאוב. ההסכת התחיל בינואר 2024, תדירותו פעם בשבוע מדי יום שישי, אורך פרק ממוצע סדר גודל של 55 דקות. תוכן שיווקי אין, שידור בווידאו יש גם ביוטיוב וגם בתוכנות השמע שתומכות צפייה, היינו ערך ספוטיפיי. נאמר קצת, רן הר נבו הוא יזם, נווט קרב לשעבר, עיתונאי, ממקימי ומייסדי צוות התוכן של יאללה תקווה, שנוסדה, כמו שאמרתי, כמחאה נגד המהפכה המשפטית. מעיין לאו, שחקנית, אושיית רשת, סטודנטית לתואר שני בקרימינולוגיה, מה שמאוד מאוד מתאים למי שמדבר הרבה על הממשלה. ומה נאמר, עם ישראל חי זה, אתה יודע מה, אני לא אגיד עליו מה שאני, אני רוצה שתגיד קודם כל מה אתה זה, ואז אני אסביר מה אני חושב ומה הפודקאסט הזה באמת. אז רוני, מה חשבת על עם ישראל חי?
אני לא מסכים עם זה שאמרת שאין ת"ש, בגלל שמבחינתי זה כולו ת"ש. מתחילתו ועד סופו של תשדיר שירות לאופוזיציה ולוואנאבים פוליטיקאים ולוואנאבי אקטיביסטים.
אוקיי.
ואתה יודע, אני מעסיק את עצמי הרבה בשאלה של גישות, והרבה בפודקאסטים של אקטואליה, יש את הגישה המאוד צינית, המאוד חסרת תקווה הזאתי של כאילו, הכל חרא, אז נצחק על זה שהכל חרא. וזה בא לי קצת, כאילו, אני מבין את המנגנון הגנה, ואני מבין למה כל כך הרבה אנשים עפים על זה, וזה עוד דבר, אנשים עפים על זה, כאילו, אני גם רואה בספוטיפיי את התגובות, וגם הסתכלתי ביוטיוב, ואני רואה שאנשים מגיבים, ואנשים אוהבים את זה, ואני לא יכול להגיד שאני לא מבין למה. הרמה מאוד גבוהה, גם מבחינה טכנית. גם זה חבר'ה שרואים שהם במשחק זמן מה, והם יודעים מה הם עושים. מבחינת תוכן, אחי, מבחינתי זה להקיא, כאילו. כל מה שהם אומרים שם, אני לא, זה לא שאני לא מסכים, אני לא מסכים כמובן, אבל גם כאילו זה פשוט, עוד פעם, פונה למכנה משותף מאוד נמוך, של הכל חרא, בואו נשרוף הכל. אבל בכל זאת נפרסם פוליטיקאים שלו בזול. אני אומר את זה בגלל הפרק האחרון עם נאור שירי. שמעתי הרבה פרקים. אבל
יואו,
זה
אני
היה
מת עליו.
ממש, זה היה ממש
אני
נמוך.
מת עליו. אחד
זה היה הכי
התותחים, נאור שירי,
נמוך.
אחד התותחים, אחד
לא יודע.
היחידים בכנסת שאני אוהב.
זה סתם, אחי, זה כאילו, עוד פעם, אין דבר שמחליא אותי יותר מפוליטיקאי שאומר שהוא לא פוליטיקאי, ושהוא מנסה להיות מגניב. זה מזכיר את אובמה. זה נותן לי כל פעם, מזכיר, אני קופץ לאובמה ולזה שהוא מנסה להיות היפ וקול, ניסה להיות היפ וקול, וכביכול לעמוד בעבור הדברים הנכונים, ובעצם כל מה שהוא עושה היה הדברים הלא נכונים. וזה מאוד מזכיר לי את זה. ומה אתה חשבת אחרי הרנט שלי פה?
קודם כל, נאור שירי בעיניי, שוב, אני קשה לי מאוד לשפוט את זה כי אני נחשף לתכנים שלא דרך הפלטפורמות דיגיטליות, כאילו דרך רשתות חברתיות, אז קשה לי מאוד להגיד, אבל הרבה מהדברים שהוא אומר בכנסת, אני חושב שהוא כן משמיע את קול העם. ובתוך הסיטואציה הזאת אני אומר שגם אם הוא נכנס עם איזה, לא יודע מה, מניע נסתר או איזה שאיפות, לא יודע מה, שיגעון גדלות או וואטאבר, לא שאני מרגיש את זה עליו. כל עוד הוא באמת אומר את הדברים, בעיקר סביב הכלכלה, סביב הנושאים האלה, זועק את זעקת העם שלא שומעים מספיק, והמצב בקנטים, אז אני חושב שהוא ראוי לשבח על זה לפחות. מה שרציתי להגיד בכללי זה שההסכת הזה, כן, אין ספק שהוא מקדם אג'נדה, אני פשוט רואה אותו כמקבילה, כחלופה עכשווית לגב האומה או מצב האומה או דברים האלה. של ליאור שליין מה שהיה אז עם גורי אלפי וכל אלה, כי זה בעצם היה הרי תוכנית טלוויזיה שהיא תוכנית סאטירה שמביאה הרבה, כאילו בזה יש פה הקבלה, לא שכאן מדובר על שני אנשים שהם לא כוכבים, אבל הדיון הוא כמו שאמרת הוא מאוד ציני ומצחיק, משמיעים קטעים של בעיקר חברי ממשלה ולועגים להם, וזה ממש
מהימין.
מזכיר לי, מהימין, מאנשי ממשלה אמרתי,
כן,
אנשי
אמרת
ממשלה זה לא
ממשלה.
משאיר,
כן,
זה לא
אמרת
משאיר מקום
ממשלה.
לספק.
צודק, צודק, אמרת ממשלה.
אז בקטע הזה אני כן... אני בתור בן אדם שכן גם אהב את התוכניות האלה, אני כן אוטומטית נוטה לסגנון הזה. בעיניי זה מאוד מבדר, זה קצת, כאילו, אני אוהב את הקול הלא מתנצל הזה של הצחוק, של השמאל שעושה צחוק מהממשלה, כאילו, אבל מביא תימוכין. והאבסורד הוא שאני חושב שלא משנה כמה תצחק עליהם, הקטעים עצמם, הסינקים שמביאים של חברי הממשלה, הם יותר אבסורדים או ביזארים מכל צחוק שתריץ על זה. אז זה קצת חוטא לעניין בקטע הזה, שלפעמים אתה פשוט כאילו, המציאות כל כך הזויה כבר, שלא משנה מה תגיד או כמה זה רק אתה לא תצליח להפוך את זה למשהו יותר מגוחך, ולפעמים גם לי קשה עם היאללה יאללה הזה שזה. אבל אני כן אוהב את הפודקאסט הזה. לרוב בחלק השני של ההסכת יש ראיון עם אורח. דווקא בדרך כלל זה לא החלק הכי חזק בפודקאסט, אבל זה כן עוזר בעצם ליצור שני חלקים נפרדים, שאחד זה באמת נטו הצחוק, והשני יש בו קצת יותר גם... משהו ענייני ורעיון שהוא קצת יותר עם עומק ולא סתם שני אנשים שיושבים עם קטעי סאונד מוקלטים. וכמו שאמרתי, אין ספק כמו שאמרת בעצמך, אין ספק שההסכת הזה מקדם אג'נדה, אבל אני משוחד וזה לא נשמע לי לא אותנטי. זאת אומרת, זה כן נשמע לי כמו ערוץ שדרכו ניתן להעביר את הדברים ולא איזה משהו לא בסדר, אבל אמרתי, אני משוחד. אני מסכים עם חלק נכבד מהדברים שנאמרים שם. מה שמפריע לי בזמן האחרון זה שהם התחילו יותר מדי לדבר על התגובות. מתחילים כל פרק, זה יותר גרוע מתוכן שיווקי, כל פרק מתחילים בלהשמיע תגובות מיוטיוב, כמה
באוננות
תגובות היו
עצמית.
ביוטיוב, כמה תגובות היו בספוטיפיי, עלו בזה, לא עלו בזה, שמרנו על זה, שמרנו... כן, זה אוננות עצמית בקטע לא טוב, וזה בא לי ברע, אבל וואלה אחי, אני ממש נהנה מהעסקת הזה, אני כמעט תמיד שומע אותו באופן קבוע. הבעיה היחידה היא שאני כאילו, יש מצבים שאני לא שומע אותו כי אין לי זין יותר להיחשף לכל סוג שהוא של חדשות. זה עושה לי כבר בחילה. ואז אני לא יכול לשמוע אותו כי הגעתי ליום שישי וכבר המכסה שלי עברה. אבל אני כן נהנה מההסכת הזה ואני כן שומע אותו באופן קבוע.
אני
זהו,
אגיד לך,
זהו.
אני מוצא את עצמי בכלל בתקופה האחרונה מאוד מבולבל, כי אני כאילו אומר לעצמי, אוקיי רוני, נתפסת על אג'נדה. נתפסת על איזושהי אג'נדה, בוא רגע תנסה לפרק את זה בעצמך, לקרוא כל למה נתפסתי לאג'נדה הזאת? למה אני כל כך, כשאני שומע שמאל, זה מחלחל אותי ועושה לי לא נעים, וכאילו אני נורא נורא כועס על עצמי. שאני כאילו שומע את זה וישר עולה בי רגשות קשים, והפודקאסט לא
הצלחת
הצלחתי,
לזקק אבל את
לא,
הסיבה.
לא, לא, וזה למה כשנדבר על הפודקאסט הבא, מהר מאוד הייתי חייב לשמוע גם את הרדיקל, ותכף אנחנו נגיע לזה, וזה גם למה הייתי חייב איזושהי השוואה, כי כאילו זה היה לי כל כך, אתה יודע מה, אני אגיד כזה דבר, גם ככה קשה, קשה. אני להיאחז באיזשהו נקודות אופטימיות בחיים כרגע, זה לא פשוט. המצב באמת הוא חרבנה. וכשאתה שומע אנשים שהם כאילו, אני מרגיש שאני שומע אותם, אני מרגיש שהם בגיהנום, שהם נשרפים, אבל מתלוצצים. יושבים אחד עם השני בגיהנום, ומתלוצצים כזה, וזה יותר מגוחך לי מאשר אני לא, רוצה לקחת, יכול לקחת את זה ברצינות. ואז אתה יודע, כשאני רואה את כל התגובות, ושאנשים מגיבים להם, אז במוח שאני רואה שני אנשים בגיהנום נשרפים, ומסביבם מלא 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 אנשים נשרפים, ורואים אותם, ומוחאים להם כפיים וצוחקים. עכשיו, אני בטוח שהם יכולים לעשות את אותה הגבלה על הממשלה שלנו, גם להגיד את זה, אבל זה הווייב שלי שאני שומע אותם. כאילו כולנו בגיהנום אנחנו נשרפים, אבל בוא... אבל לא נצחק בקטע טוב, נצחק בקטע כאילו של אין תקווה.
אז זהו, אני ממש לא מסכים איתך, כי לא בכדי, כמו שאמרתי, רן ארליבו הוא בהחלט אקטיביסט מאוד מאוד משמעותי בזמן האחרון, ב"יאללה תקווה", והקטע שלהם זה באמת להביא את השינוי מלמטה. עכשיו, זה ברור לי שיש פה חלק נכבד בעם שחושב שזה איזה מיליונרים סודיים שמממנים את זה, או איזה אג'נדה, אבל אני באמת ובתמים, בתמימותי, מאמין שאנשים כמוהו, באים פה עם רצון באמת לעשות שינוי ולהיות בנוכחים, ברחובות, בהפגנות ולהניע אנשים לעשות את הדבר הנכון מבחינתם. ואני רואה בזה דווקא משהו שכן מייצר תקווה. אני מסכים איתך שהדיסוננס בין להראות כמה המצב שלנו אבסורד ומזעזע, אבל כמו שאמרתי, הם לא באמת, אתה יודע, הם לא ממציאים יש מאין, הם עובדים עם מה שנותנים לנו, וכל שבוע, אחי, נותנים לנו דברים שבמדינה נורמלית היו כאילו מחרבים את כל השדה הפוליטי.
זה בכל מקום ככה.
לא?
זה עכשיו, כן, טרודו עכשיו התפטר
אבל
בקנדה, כי הוא באמת...
הוא התפטר, הוא התפטר, רוני. יש לו
אין לו
את
מלחמה עכשיו.
הדיסנסי, יש לו את הדיסנסי להתפטר.
אחי,
אם הייתה
המצב בקנדה
מלחמה
כל
שנוצרה
כך
בזמן
חמור.
שהוא היה, אם הייתה מלחמה שנוצרה בזמן שהוא מאמין, מבטיח שהוא ישמור על הביטחון. רגע, שנייה. מה נשמע המדריך הלא רשמי להאזנה לפודקאסטים? היא תוכנית שמכילה תכנים פרודיים וסאטיריים, ולקחת את כל מה שנאמר
וואי, אנחנו
ברצינות.
ממש חייבים לעשות את זה בכל פרק, ואנחנו שוכחים, ובסוף יתבעו אותנו, אני בטוח בזה.
הוא לא, אחי, במשך 13 שנה קידם פה מדיניות של אני מר ביטחון ואני אשמור על כולכם, ובכסף שהוא העביר ובאג'נדה שהוא זה הוביל לנו מלחמה בזה, יש לו מלחמה. אל
אחי,
תתחיל איתי, בחייאת אל תתחיל איתי.
טרודו התפטר לא בגלל, אתה הייתי במילה מלחמה, אני מקבל את זה. הוא לא התפטר בגלל איזשהו דיסנסי, זה מה שאני מבטיח, זה מה שאני מנסה להגיד. הוא לא
אין
התפטר
לו דיסנסי.
מאיזשהו, בדיוק. ובצרפת המצב כל הזמן שם חמור מאוד, ובניו זילנד ראית את האם אז עם האקה, שנגד עצמם הם עשו שם אקה בסופו של דבר.
כן, זה מחלחל בכל העולם, ואני חושב
כולם
שזה משהו
הכי עזועים
שיתחבר.
תחת.
לא, אבל זה גם מתחבר למשהו שאני חושב שנגיע אליו בסוף הפרק, בהתאם למשהו שזרקת פה, ואני חושב שאנחנו מתקרבים, ואני מתקרבים בקנה מידה היסטורי, אני חושב שזה משהו שלא ייקח עוד 10-20 שנה, אבל אנחנו רואים עכשיו את החלחול הראשון של סוף עידן המדינות כפי שאנחנו מכירים אותו.
מעניין מאוד.
זה הצליח לעבוד בעולם במשך הרבה זמן, זה הצליח להיות משמעותי במשך למעלה מ-250 שנה כקונספט שאנחנו מכירים אותו. נראה לי שזה מתחיל להתקרב לסוף, כי שוב, כמו שאנחנו נדבר אולי על הציונות ועל דברים כאלה, יש מוטיבים מסוימים בעיקר במדינות אחרות, דווקא בישראל זה ספציפית שונה, אבל בעיקר בכל מיני מדינות אחרות שכבר הרבה מאוד מהעולם רואה את עצמו כמשהו גלובלי, ואו כחלק מגוף אחד שיש לו זרועות גלובליות.
אני לא מסכים איתך, אבל זה ממש שיח עמוק נורא, וכאילו, אני לא יודע אם יש לנו זמן לזה, אבל מבחינתי מה שאתה אומר זה שהאסלאם הולך להשתלט על העולם,
לא,
כי...
אבל שיש פה, כן, יש פה גוף אחד מאוד משמעותי, שהוא היחיד בעולם שהוא מסונכרן מבחינת אג'נדה.
בדיוק.
ומולו עומדים אנשים שזה כמו שזה כמו ההקבלה של העגלה הריקה, החילונים מול הדתיים, ומולו עומדים אנשים שכזה אומרים, בוא, כן נעשה ככה, לא נעשה ככה, פעם נעשה ככה, פעם נפנה את
נכון?
הלחייה השנייה, פעם זה, ויהיה
ובגלל זה
בסדר.
הם ימות? בדיוק שמעתי גם כן באחד הפודקאסטים קצת על הנצרות, על למה בעצם ה-PC השתלט על ארה״ב בכזאת צורה. ובעצם הנצרות היא כולה PC. היא כולה,
בהחלט.
תתן את הלחי השנייה, בוא, הרביצו לך, שירביצו לך יותר. יש להם מזל שהיה להם את ה-Old Testament, שהם גם קצת מסתמכים עלינו. אחרת הם לא היו קיימים, הנוצרים האלה. אבל...
אני לא מסכים איתך, אני חושב שדת הולכת מראש עם צד שמרני יותר ועם סוג מסוים של אנשים,
כן,
אוכלוסיות
כן.
מוחלשות ואנשים שמרנים, אבל אני לא, לא, זה לא העניין, אני אבל מבין מה אתה אומר, אני לגמרי מבין מה אתה אומר. נפתח את השיח הזה בהמשך נראה לי קצת.
ציונים.
ציונים.
אז אתה אוהב את זה, תתחיל אתה, תן, פרגן.
אני נתתי לזה 3.5, כמעט 4, 3.5 אוזניות.
יפה, אני נתתי לזה 2.5 אוזניות. עוד פעם, הטכני מצוין. הם באמת, הם יודעים את העבודה. כאילו, כן, אי אפשר
כן.
להגיד שהם לא יודעים את העבודה. יודעים את
יודעים את
העבודה.
העבודה.
אבל
יודעים את
זה
העבודה.
תוכן שיווקי, הכל, איכסה,
אבל
איכסה,
אתה לא יכול
מרגיש.
לשווק משהו שאתה לא מוכר, אתה מבין?
אני מבין, אני פשוט שומע את זה
בסדר.
וחם לי באוזניים, אני מרגיש שאני נשרף
אהבתי מה
יחד
שאמרת,
איתם, וזה
תשדיר שירות.
זה תשדיר
זה
שירות.
תש, זה לא תוכן שיווקי, זה
לא,
תשדיר שירות.
תשדיר שירות, תשדיר שירות,
אהבתי,
בכוונה.
אהבתי.
תודה. מה, הבא בתור, בוא נדבר
עם
עליו.
ישראל חי, תאזינו אם אתם שמאלנים, אם לא, כנראה שלא, לא נורא.
סבל צרוף.
ונעבור ל"על המשמעות". "על המשמעות" מגיש תמיר דורטל, תמיר דורטל שהוא מורה, עורך דין, מרצה לכלכלה, מפיק הסכתים ועבד בעבר בקרן תקווה. ההסכת התחיל באפריל 2019, חשוב לציין, יש לו למעלה מ-600 פרקים.
מטורף.
תדירות ממוצעת של 4 פרקים בשבוע פלוס מינוס, אורך פרק ממוצע זה מאוד מאוד דינמי, אבל כממוצע הייתי אומר הולך על אזור השעה. תוכן שיווקי לא עקבי, בזמן האחרון למשל אין, אבל לעתים יש כן תוכן שיווקי קטן,
עצמו,
לתפילין,
יש לו על עצמו.
לא, אבל יש לו גם על איך קוראים לזה, הדמויות הקטנות כמו שיש לי בבית של לוי אשכול וכאלה, הדמויות הקטנות האלה,
כן,
יש לו
ראיתי
מדי
בווידאו שלו,
פעם
יש לו מלא.
בתחילת פרקים, זה לא עקבי וזה לא מפריע באמת, גם אם יש את התוכן השיווקי זה מאוד מאוד קצר. שידור וידאו, כמו שאמרתי קודם, יש גם ביוטיוב וגם בתוכנות התומכות בצפייה. ומה נאמר על ההסכת הזה? ההסכת הזה הוא, קודם כל, הוא הסכת, לא בכדי התחלתי ולהגיד את אמיר דורטל, כי זה הסכת בצלמו ובדמותו. הוא דמות מאוד מרשימה, וזה בעצם, וחשוב לציין, אבל שכאילו, הרעיון הוא בדרך כלל מביא אדם ומראיין אותו, אבל הוא משלב בהסכת גם רעיונות שלו מהסכתים אחרים שהוא מתארח, הרצאות שהוא העביר, פורומים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל הכל, אין פה תוכן סתם. אין פה בדיחות ואין פה דיבור סרק, זה הכל מאוד מאוד ענייני, מאוד, כן, פוליטי בהכל.
אג'נדה, אפשר להגיד אג'נדה ימנית, שמרנית, ליברלית.
כן, אג'נדה ימנית
ליברלית.
שמרנית, הייתי בליברלית, כן, אתה יודע מה,
ליברלית.
ליברלי, ליברלי.
ליברלי, לא, יש לפעמים,
ליברלי,
יש פרקים.
ליברלי לשמוע.
יש פרקים אמונים יותר, שהם כאילו, קצת כמו הפרק האחרון, או לפני האחרון שיצא, על מדינת הלכה, איך היא תעבוד.
כן, אז זהו, אז
שזה
בוא נגיד ככה, בן
מרתק!
אורחב, אם דיברת על אג'נדה, אז בן אורחב ניתן למצוא עיתונאים, פרשנים, רבנים, חוקרים ואקדמאים, אקטיביסטים, סתם ישראל זעיר, המנכ״ל ראש יהודי היה, יקירנו שפי פז ועוד כל מיני כאלה,
אחלה
ובפרט יש
שפי.
הרבה פוליטיקאים, סתם בוא נמנה סתם ככה, במקרה שתבינו זה, סתם כמה פוליטיקאים שהוא מארח, אלמוג כהן, לימור סון הר
סמוטריץ'.
מלך, איתמר בן גביר, יצחק קרויזר, שמי שלא יודע הוא גם כן בעוצמה יהודית, אבי דיכטר, בצלאל סמוטריץ'. זה ככה מדגם מאוד מייצג של הפוליטיקאים שהוא מארח. רק לזכותו נאמר בכל זאת שהוא טוען בפודקאסט כמה פעמים שהוא מציע לאנשי שמאל להתראיין, אבל הם מסרבים לו,
אבל רק
ואחרי
חצרוני
כל
הסכים.
החפירה הזאת, חצרוני, אני לא מגדיר אותו כשמאל, אני מגדיר אותו
נכון,
כסתם
נכון.
ווירדו.
נכון,
ואחרי
אתה
כל החפירה
צודק.
הזאת, רוני, תגיד לי, מה אתה חשבת על המשמעות? הבנת? לא, על
יפה.
המשמעות, זה בעצם...
זה פודקאסט מאסט. כל ישראלי, כל יהודי צריך לשמוע את הפודקאסט הזה. מאוד נהניתי לעשות back and forth עם עצמי, לשמוע פרק חדש ואז פרק ישן ופרק חדש ופרק ישן. ואני מודה שגם זה הכניס אותי לדיכאון. כאילו, הכל more of the same בסופו של דבר, אנחנו בלופ לא נגמר. כאילו, 2019 ו-2024, עם הגדרות שונות, קצת הגדרות שונות,
אותו
כאילו,
חרא.
אבל אותו חרא.
לפני
אותו
קורונה,
חרא.
לפני מלחמה, לפני הכל.
אותו חרא. שנאת מלחמת אחים, שנאה של אחד של השני, שנאת ערבים. זה מדהים, אבל זה מדכא נורא. אבל
שמעת,
יש שם...
יש לך איזה פרקים ספציפיים שמעת ועניינו אותך?
כן, יש
כאילו...
את פרק 34 או 31 עם גדי טאוב, פרק מאוד מעניין. לא, אתה צוחק עליי, גדי
שונא את
טאוב
גדי
אחי?
טאוב, שונא אותו,
הבן
שונא אותו
אדם
בדם.
גאון, איך אתה יכול לשנוא בן
אפס,
אדם כל כך
אפס,
חכם, כל כך
אפס,
צודק?
אפס.
תכף נדבר על אפסים, תכף אנחנו נדבר על אפסים. אבל אני לא רוצה ללכלך ולטמא את הפודקאסט הנהדר הזה. שמעתי פרק שמאוד דיכא אותי, עם פרק לפני האחרון, עם יונה לוי גרוסמן, פרק
אוי,
658.
על האומנות? מה זה
על
היה?
האומנות, על האומנות.
כן.
זה מהפרקים שאני שומע, ואני אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול
למה זה לא
להיות.
יכול להיות? בוא
זה
תסביר
לא
לי למה זה לא
יכול
יכול להיות.
להיות שאנחנו חיים בהם, אתה יודע, אני רואה טלוויזיה מאז שאני מאוד צעיר, טלוויזיה השפיעה עליי על הכל, ועדיין... יש דברים, יש כאילו הפרדה מאוד ברורה אצלי בין מהו פיקשן ומה ריאליטי. ולפעמים אני שומע דברים שכביכול קורים במציאות ואני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות אמיתי. לא יכול להיות אמיתי. אנשים הם לא יכול להיות כל כך קוטביים. אתה יודע, אני ואתה, בוא ניקח אותי ואותך. אנחנו כביכול נורא אוהבים פוליטיקה של זהויות ואני כזה ואני כזה, אבל בתכלס, אנחנו מיליון דברים שונים. אנחנו גם כל פעם זורקים קצת את זה במהלך הפרקים שלנו, כמה בתוך כל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה דברים שהם גם סותרים אחד את השני. אבל הקוטביות של אנשים, כמו בפרק הזה על האומנות, לא מציגים אומנים מהימין, אני לא קונה את זה. עם כמה שאני כאילו אומר לעצמי, כן, כל האליטה היא שמאל, לא יכול להיות שעד כדי כך האומנות ציונית מוקצית. לא, לא, לא נתפס לי.
אני חושב שאתה אתה הולך למעוזות ספציפיים שכן, הם מתאפיינים גם כן בצד מסוים ובאג'נדות מסוימות וכדומה. ובעיניי, עם הדיכוטומיה שאנחנו רואים בכל כך הרבה מקומות שונים, זה לא קשה לי להאמין. לא קשה לי להאמין כי, איך אומרים, הכל מתחיל בפוזיציה. אז אני חושב שגם אם אתה תאמר לעצמך שאתה שופט באופן אובייקטיבי, שיבוא אדם עם אג'נדה שאינה משותפת לך, אתה תחשוב שאתה מבקר אותו באופן אובייקטיבי, אבל אתה תהיה פי 10 יותר חריף אליו ופי 10 יותר ביקורתי, ואולי גם תשנא אותו רק על עצם האג'נדה, גם אם לא תודה בזה בפני עצמך. להרבה אנשים, בהרבה סיטואציות. ואני, זה קצת, היה לי מאוד קשה לשמוע את הפרק הזה. זה פרק של אכלו לי, שתו לי, ואתה יודע שזה בא לא מהצד שלי, שזה בא מהצד הימין, אז אתה אוטומטית יכול לומר, וואלה, מה עם זיינת המוח, אתם בשלטון, אתם זה, אתם זה, אבל היא לא מייצגת את הממשלה ואת העולם, היא אומנית שמנסה לעשות משהו שיש לו זיקה לארץ ישראל,
מהעוטף.
ואין בזה שום דבר לא, לעשות, כאילו, בגנותה. עכשיו, אני עוצר ואני אומר שאני לא יודע מה השיקולים האובייקטיביים שנמצאים מאחורי זה, אבל אני כן יכול להבין למה זה חורה לה כל כך. וכן, גם בתוך סיטואציה, אתה יודע שיש מיליון דברים יותר נוראים, כאב לי הלב לשמוע את הדברים האלה, כאילו, ברמה מסוימת.
בסופו של דבר אנחנו בני אדם, וגם אני ואתה אנחנו מתנהלים ככה. אנחנו מתנהלים שדבר ראשון, בסופו של דבר אנחנו בני אדם. אז בגלל זה גם כשאני מדבר עם מישהו והוא מציג את זה שהוא מציג, זה לא שאני שונא אותה, אני אולי אומר לעצמי, אני נותן בשבילו תירוצים על למה הוא אומר את הדברים שהוא אומר, אתה יודע. אבל אני אקיים איתו שיחה ואני
רוני,
אדבר
עצור,
איתו.
עצור. אתה יודע באיזה מציאות אנחנו חיים.
אני יודע באיזה מציאות אנחנו חיים, כן.
השבוע הייתה הפגנה באוניברסיטה לשחרור החטופים, והיו
כן.
כמה אנשים שעמדו שם, כאילו, לא יודע מי הם באמת וזה, ואני יושב מעשן סיגריה לידם, ואני שומע בני זונות, כל השמאלנים האלה ימכרו לנו את המדינה, זה... אחי, השנאה היא חלחלה כבר לרמה כזאת. שלא לראות את הדברים האלה ולחשוב שכולם רואים אנשים כבני אדם וכולם בלה 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 אחי, אתה כבר כאילו, אתה או שאתה לא מחובר למה שקורה כאן, או שאתה בוחר לראות במשקפיים ורודות את הוורודים את העולם כאילו.
אי אפשר לטעות לגבי שאני רואה דברים במשקפיים ורודים, כי אני לא. פשוט,
לא, בנקודות ספציפיות.
אני אגיד לך,
כשאתה מכיל משהו מעצמך על העולם כאילו בצורה
אני אגיד לך,
כללית.
אני חושב שזה חלק, אני מסכים איתך ואני מבין, כי אני חושב שזה חלק גדול מהבלבול שלי. מה שאמרתי לך, אני מאוד מבולבל מהדיכוטומיות הזאת, כי אני כאילו, אני שומע אותה, אני שומע אותה בפודקאסטים. אני שומע את ההפגנות, את החסימת כבישים, את הדברים שאני לא מבין, אבל אני לא יודע, זה לא, אני לא מצליח לגעת בזה עד הסוף, אני לא מבין את זה. זה העניין, אני לא מבין את זה. לא מבין את השנאת אחים המוזרה הזאת בעיניי. כשאנחנו יודעים שכאילו אנחנו פה עוד רגע אנחנו כבר לא כאן. אף אחד לא רוצה אותנו.
כן,
אף
חיים על
אחד לא רוצה.
אחר.
מה זה, כבר אנחנו, כבר קורע לי את הביצים אחרת.
כן,
אף
אבל
אחד
אתה
לא
מבין
רוצה
שגם פה,
אותנו.
אחי, אנחנו חיים בתוך המצב הזה, וכל צד יוכל להצדיק את עצמו בלמה הצד השני הוא זה שגורם לכך שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת.
זה
ובאמת
הזוי.
שלא בא לי, לא בא לי להיכנס לזה כאילו עד הסוף, כי זה באמת, זה הופך להיות דיון ארוך מאוד, אבל אני אומר לך, בתור אדם שחי כשמאלני שמזדהה כשמאלני בחולון, אחי, זה לא סיטואציה פשוטה, באמת, זה לא סיטואציה
אבל
פשוטה, אחי, יש אפילו פחד, אני לא צוחק איתך.
שמעון שדיברת עליו בהתחלה, הוא ימני או שמאלני?
הוא ימני, הוא... באידיאולוגיה שלו, בחיים שלו, הוא ימני, אבל הוא מאוד מאוד מאוד...
וגל דוד, שאתה עושה, לומד אצלו שיעורים, הוא ימני או שמאלני?
ימני.
אז הערבוב בין ימני לשמאלני הוא כל הזמן, ימני לשמאלני הוא כל הזמן קורה. אני,
לא,
אתה
רוני,
יודע...
אבל ההבדל הוא, רוני, שגל יכול איתי לדבר איתי בצורה מסוימת, והוא להגיד לי, אתה יחיד מבין זה, ולהכפיש את כל העולם, את כל השמאל, אחי, ברגע, ולהגיד לי כמה הם אשמים בהכל, והם מכרו את כל המדינה. איך הוא אמר לי אז? לגיטימי, כאילו, באמת ניסו להרוג את ביבי, כאילו, עם ה... זה. הוא בטוח שהאנשים שירו נור תאורה לשמיים, שנפל ליד הבית של ביבי, או בבית, אני לא יודע, סליחה על זה, אני לא יודע את הפרטים בצורה מדויקת, הם ניסו להרוג אותו, הוא בטוח בזה, ב-100%. כי הוא ניזון מאינפורמציה מאוד מאוד ספציפית. אז אני יכול לדבר איתו, כי אני עושה את הצעדים שלי לקראת המרכז בתוך הדבר הזה, אבל מהצד שלי, הוא אומר לי, אתה מהבודדים בשמאל שאפשר לדבר איתם. ככה הוא מאמין, בכל ליבו.
בסדר, אני מבין, אבל בוא ניקח, אתה יודע מה, ניקח אותי. אני
לא, אבל הנה, הבאת
קיבוצניק.
את שמעון בתור דוגמה, אמרתי לך, זאת הנקודה. אנשים שבוחרים להתקרב למרכז ולהגיד, בוא נהיה, שוב, אני לא אומר, יש לו גם באמת, יש לו שכל חריף ומיוחד, והוא בן אדם מאוד מאוד פתוח, וזו לא דוגמה טובה, אבל אנשים שבוחרים לצאת שנייה מתוך ההגדרה הזאת, אני אף פעם לא דיברתי איתו על פוליטיקה. אני מדבר איתו המון שיחות עמוקות ורציניות על זהות ומשמעות וערכים ודת והכול, אף פעם לא דיברנו על פוליטיקה, זה לא מעניין. זה לא מעניין בערך, כי הפוליטיקה היום זה רק רפש ורק רעל. אנחנו יכולים
תמיד
לדבר על
הייתה.
אג'נדות, אנחנו יכולים לדבר, לא, יש לדבר על אג'נדות ומה אתה מאמין, כלכלית יותר נכון, ומה אתה מאמין בביטחון המדינה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אין, לדבר פוליטיקה זה רק דבר רעל. אז...
אני מסכים לגמרי, ובגלל זה אני אומר שבני אדם, כאילו אנחנו כבני אדם מדברים אחד עם השני על תח, כאילו, לא יודע, אנחנו מדברים כבני אדם אחד לשני.
יפה, אבל זה גם קישור טוב למה שאמרת, כי למשל תמיר דוטה לצורך העניין, מה שאני מאוד אוהב בהסכת שלו, שהוא אין ספק שהוא בא מהאג'נדה הימנית. יש המון 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 דברים שאני לא מסכים איתו בשיט. אבל א', הוא לא חף מלבקר את הממשלה. הוא לא חף מלשאול שאלות שהן לא הכי פשוטות. למרות ששוב, אני לא חושב שהוא, אני חושב שהוא כן עושה קצת יותר חיים קלים ממה שמגיע להרבה פוליטיקאים שנמצאו אצלו, והרבה אנשים שטוענים דברים מאוד מאוד קיצוניים. אבל קודם כל, הוא נותן לבן אדם את הבמה, תביע את הדעה שלך, הוא ישאל שאלות, הוא יתקיל את הבן אדם, הוא ייתן לו לראות את הזווית שלו, הוא יהיה מאוד אותנטי מבחינת מה שהוא חושב על הדבר, וכמו שאמרתי, הוא יבקר. הוא יבקר, הוא יבקר את הימין, הוא יבקר, אני לא יודע איזה מפלגה הוא זה, אבל הוא יבקר את כולם בגדול. הוא עושה את העבודה שלו, בקיצור. כאילו, זה אני מעריך את זה, בעיניי זה ההסכת הימני הטוב ביותר שקיים. כמו שאמרתי, הוא מהדהד הרבה רעיונות שלא עולים בקנה אחד עם אג'נדה ימנית, כאילו, בכללי. כי איך אמרת, הוא כן ליברלי, אבל גם כשהוא מדבר באופן שמרני או ימני קלאסי, הוא מסתמך על אינפורמציה ונתונים ועל רעיונות ותוכניות ומחקרים, הוא מאוד 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 אינפורמטיבי, וזה בקטע ממש ממש טוב. דבר אחד שתמיד קשה לי איתו, זה עוד לפני, הרבה לפני, לפני הרבה מאוד זמן הוא היה בקטע של, הייתה לו את האג'נדה לחלק נשקים בהיקפים הרבה יותר גדולים לציבור,
כן.
מה שכן קורה עכשיו. ואני אומר שוב, זה משהו שאני לא מסכים איתו, כי אני חושש שהפצת נשק בציבור בלי חסמים נורמליים, הנזק שזה יגרום לנו הרבה יותר גדול מתחושת הביטחון שגורם לאנשים. שוב, אני
אני
רואה
אגיד לך,
ואני רואה, אחי, אני רואה שזה משפיע. אני לא חס וחלילה אומר שאני נגד שאזרחים יוכלו להגן על עצמם, אבל אני מפחד בענק, אחי, מנשקים שיגיעו לילדים, מנשקים שיגיעו לאנשים מתמודדי נפש, מנשקים שיגיעו לאנשים שיחשבו שמשהו קורה, ייבהלו מהפאקינג פאניק אטאק שכולנו חיים בו, ויראו בבן אדם הלא נכון. אותי זה מפחיד.
אני מקבל את זה, וגם אני חשבתי ככה תקופה ארוכה, ואז אתה יודע, ואתה שומע על כנסים של, על נשים, אלימות נגד נשים, שבכנסים האלה מתלוננים על זה ש... זה שעכשיו משחררים נשק לכולם, יכול להגביר, מגביר את האלימות נגד נשים. ואז בדקו את זה וראו שאף אישה לא נהרגה על ידי נשק שהוא חוקי. נשים כן נהרגו על ידי נשק, אבל נשק לא
לא
חוקי,
חוקי.
לא נגיד על באיזה מגזר יש את הדבר הזה בעיקר.
יכול להגיד במגזר הערבי, זה בסדר.
כן,
אנחנו לא...
וצריך, תראה, ואני אגיד לך, אז אחרי ששמעתי הרבה את על המשמעות, ישר קפצתי לרדיקל. כאילו זה היה ההשוואה האוטומטית שלי. אמרתי, הבן אדם מדבר כל כך טוב, אבל באמת, האג'נדה שלו מאוד ברורה. אני חייב רגע לאזן את זה כדי לראות שאני באמת, כאילו, שהמשוחדות הפנימית שלי היא לא עד כדי כך, כאילו, שאני לא כבר גם כן הפכתי להיות כזה דיכוטומי, כמו האנשים שאני שומע אותם. אז שמעתי רדיקל. ושמעתי כמה פרקים, עוד פעם, חזרנו לזה. אתה רוצה להזכיר
כן.
קצת על הרדיקל מה זה?
תוכנית מבית הרדיקל שמעודדים רעיונות מהפכניים, מגיש אותו ג'רמי פוגל, דוקטור ג'רמי פוגל, דיברנו עליו מספר פעמים, דיברנו גם על ההסכת הזה, אז אין צורך להרחיב יותר מדי, הוא מקדם אג'נדה מאוד 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 ספציפית. שוב, הרעיון הוא כן איך אנחנו יכולים ליצור שינוי, והרדיקל כשמו כן הוא מדבר על אינפורמציות יותר מהפכניות וכדומה.
כן, מעודדים רעיונות שמאלנים ואנרכיסטים ופוסט-ציונים. ושמעתי שני פרקים היום שככה, לצערי הרב, לא עזרו לי במיתון הדיכוטומיה בין השמאל לימין שאני מחפש אצלי, בין הבנת הצדדים. שמעתי את הפרק עם ברק כהן, אני לא יודע אם שמעת אותו.
בטח,
ו...
מת על ברקון.
כן, נגיד. ואת הפרק עם פרופסור רון מרגולין ולי ולאוהד קרה היום קטע מגניב, שכשאני
כן.
שמעתי את הפרק הזה, שלחתי לו הודעה אם הוא מכיר את הפרופסור, ומה ענית לי?
באותו רגע הייתי בשיעור שלו בהגות יהודית חדשה.
ויצא ששנינו
בעת החדשה.
יצא
שנינו
ששנינו
באותו זמן
מגשימים
שמענו
לה.
את רון מרגולין.
וחשבנו דברים הפוכים לחלוטין. אני שמעתי אותו ושמעתי, בעצם שמעתי מה קרה לנו כעם שמאוד סבל ומאוד רצה שיהיה לו זהות והתבלבל מאוד מאוד בדרך ומאוד הרגיש רגשות אשם על זה שהוא קיים ועל זה שהוא צריך מקום משלו והתחיל לרחם יותר מדי על אחרים ואיך עד שהוא הפך להיות שונא עצמו. איך המשפט הזה הולך? מרחם, מרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. אז ממש זה מה שהרגשתי בכל הכוח, והייתי חייב רגע לשאול את אוהד אם הוא מכיר את הפרופסור הזה, ואם...
לא, אבל תסביר לי מה כל כך זעזע אותך בדעות שלו, כי אני בדרך הביתה אמרתי, טוב, לא שמעתי את הפרק הזה, אז אמרתי, אני אשמע אותו, ושמעתי, ואני באמת שלא מבין מה כל כך זעזע אותך. אתה יכול להסביר לי, כאילו,
כן,
דרך
אני
אגב,
יכול להסביר.
זה על תקן פינת התרבות שלנו,
התרבות.
כי נראה לי שהפרק הזה יהיה ארוך, אחו שרמוטה.
בהצלחה למאזינים, דרך אגב. אני
אז
אגיד
אתה
לך
יכול
מה...
להסביר לי מה
כן.
זעזע אותך כל כך?
מה שזעזע אותי זה התפיסה הזאת של אנחנו לא בסדר, כי התיישבנו במקומות שאחרים גרו בהם.
הוא
שיש
לא אומר את
משפחות,
זה,
אומר את זה, אומר, הוא
הוא לא אומר
מכיר
את זה.
משפחות פלסטיניות שמאות שנים כאן המשפחות שלהם והתיישבנו על האדמות שלהם. שהחבר'ה בעזה, הסיבה של ההתנגדות, הוא אמר את המילה התנגדות. של ההתנגדות היא שהם קרובי משפחה של חבר'ה שהיו באשקלון, שהיו ביפו ונאלצו לעזוב, ועכשיו הם בעצם מוציאים את התחושות שלהם על הכיבוש שכבשנו להם את השטח, הם מוציאים את זה עלינו.
אני לא מסכים איתך, כי
ויש
אני שומע
גבול
אותו
לכל
מספיק
תעלול.
פעמים, אחי. לא, אני שומע אותו מספיק פעמים, והוא
אומר את
מבדיל,
זה
הוא מבדיל,
מאוד
לא,
ברור.
הוא מבדיל, לא, הוא מבדיל בצורה מאוד משמעותית בין החמאס ובין הפלגים הקיצוניים לבין האנשים שמתקוממים בפני עצמם. הוא
אני לא
לא,
מאמין לו. אני לא
אתה
מאמין
עושה
לו.
את
אני לא
זה.
מאמין לו. אני לא מאמין לו. אני שומע בן אדם ששונא את עצמו כל
הוא
כך
לא, מה זה
שונא את
שוס?
עצמו, שלא, עזוב את הפרסונה, בן אדם
לא.
ששונא את עצמו
לא
כל
מסכים איתך,
כך עמוק,
הוא כל כך
שהוא...
מעריץ את הקונספט הזה של הציונות ואת הגדולה של מה שזה הביא. ואני
אני
כל
חושב שהוא
כך לא
התהפך
מסכים
על
איתך,
עצמו.
אחי. לא, כי אתה שמעת אולי כמה דברים ספציפיים שהוא אמר ולקחת אותם לאיזה נקודת קיצון. ואני אומר לך, בתור בן אדם ששומע אותו באופן קבוע, הוא אחד האנשים שהכי יותר הכי מבינים בארץ בהגות יהודית בכל זמנה. הוא עשה את הדוקטורט שלו, הוא עשה לרבי נחמן. הבן אדם כאילו באמת עילוי, גאון, כאילו ביכולת שלו, בהבנה שלו. הוא מדבר אחי על רבנים, על סולובייצ'יק, בצורה מהממת, והוא מדבר על מה החסמים שהציונות הייתה צריכה לעבור בשביל להשתרש. ומה שהוא מדבר לגבי הזמן העכשווי, זה קודם כל בא באמת משאט נפש משמעותית, ואני מסכים עם הרבה דברים ממה שהוא אומר, שהגלגול הזה של היום, מה שנעשה מהימין הפוליטי, אני לא קורא לזה הציונות הדתית, כי אין לי משהו כנגד הציונות הדתית, אבל פלגים מסוימים בימין הרדיקלי, שדרך אגב יש לי את וינקמה, אם אתה רוצה, את הספר על הטרור היהודי, שאתה לא תקרא אותו בחיים, מאוד מעניין הפרקים שם על איתמר בן גביר, יש שם הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, אחי, בהשתלשלות של הרבה דברים. ודברים המילה שאסור להגיד במדינה שלנו, טרור יהודי עשו וניסו לעשות. ואתה רואה באופן מאוד מאוד ברור שפלגים כאלה קיצוניים היום נמצאים בדרגים הכי גבוהים, ברמה אבסורדית. והדברים שהוא אומר לגבי הפוליטיקה ולגבי ההשתלשלות של הפוליטיקה, אני מסכים איתו ב-100%. עכשיו, אני מבין מה אתה אומר, גם אותי, אני לא מסוגל לקבל את זה שה-so called התנגדות הזאת באה התנגדות, כן? הטרור הנוראי שאנחנו סובלים ממנו במשך כל כך הרבה זמן הגיע נטו מזה שדחקנו אותם החוצה, אבל גם אתה לא יכול להתכחש לעובדה שזה קרה. אתה מבין מה אני אומר?
אני לא מתכחש לעובדה, אני מאמץ אותה. אני מאמץ אותה, אני לא כועס לא על עצמי ולא על אף אחד מקודמיי, שזה המצב שהגענו אליו. אבל אני כן כועס על האחים שלי שכועסים על עצמם בגלל הדבר הזה. אני לא יכול לקבל את זה. אני לא יכול לקבל את העובדה שחיינו בגלות ושעשו בנו שפטים בכל מקום בעולם, ואנשים חכמים. אתה יודע, אני מודה, ואתה צודק במה שאתה אומר, אני לוקח את זה לקיצון, אבל אני מודה יש בי כעס על האקדמיה. יש בי כעס על מה שהאקדמיה הפכה להיות. במקום מקום של חשיבה ביקורתית, הפכה להיות ביקורת מחשבתית.
אהבתי.
תודה. עכשיו, רגע, המצאתי את זה. ואתה רואה את זה בכל מקום בעולם, באירופה וזה, וגם בישראל, ואוניברסיטת תל אביב, ופרופסור זה אנשים שמאוד, מבחינתי, מייצגים את הדבר הזה. של אני
אז
אשם, אני עשיתי משהו לא בסדר, והדרך שלי לתקן היא כאילו לוותר על עצמי.
לא, אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שאם אתה עושה סוג של חשבון נפש קולקטיבי, מדיני, היסטורי, אז כן, אתה צריך להתחיל בנקודת ההתחלה. ואני לא רוצה להביא ציטוטים שלו, כי הוא בא ומצדד בצורה הכי ברורה במה שקרה ב-48, והוא מסביר בצורה מאוד ברורה ומאוד מאוד יפה. אבל אם אתה רוצה לעשות חשבון נפש קולקטיבי למצב הבאמת עגום מאוד שהגענו בואכה שנת 80 למדינה, כאילו עוד לא אפילו, אז אתה צריך להתחיל מנקודת ההתחלה. ובנקודת ההתחלה היו הרבה צמתים, מנקודת ההתחלה עד היום, היו כל כך הרבה צמתים שבהם בחרנו ליצור מצב מאוד מאוד, עוד פעם, דיכוטומי בכל קנה מידה אפשרי. אם זה קשור אלינו ולערבים, אם זה קשור אלינו ולקהילות מסוימות ולמוצא שלהם, אם זה קשור, אנחנו עסוקים כל הזמן, הנה, בדיוק חוזרים לנקודה שדיברנו עליה קודם,
כן.
בהפרדה הזאת, ביצירה של הבידול הזה. כל הזמן לבדל אחד את השני בשביל ליצור עוד יותר פילוג. וזו
וזה
החלטה
מעניין
שאנחנו...
שאמרת בהתחלה שאתה מרגיש שעניין הלאומיות הולך להתנדף מהעולם.
אני מאמין באמת.
כשיש משהו כל כך אנושי בבידול, וזה
כן, אבל אתה
נורא
רואה
מעניין לאן זה ילך. נורא מעניין.
אני אומר, אתה רואה שהבידול הוא נעשה כל פעם לפי סיבות אחרות. וככל שעובר זמן, הסיבה הזאת של לאומיות היום, ואני אומר את זה מתוך מקום שהוא קודם כל מבקר את עצמו. כאילו, זה משפט שיצא לי להגיד הרבה בזמן האחרון. אם תשאל אותי מי הם האנשים שהכי השפיעו עליי בחיים, אז אתה תוכל להגיד, אתה בן אדם, אתה אוניברסלי כביכול. אין לך בית באמת. אתה לקחת, כן, יש לך הרבה ישראלים, אבל יש לך גם אמריקאים, ויש לך צרפתים, ויש לך גרמנים, ויש לך אנגלים, ויש לך כל כך הרבה מקומות שונים, ומהמזרח, מיפן, ולא חסר כאילו. ואני, כשאני רואה את הדבר הזה, במיוחד, שוב, אני מבדל את זה, וזה הולך יד ביד, אבל עם הנקודה הזאת, שגם זה משהו משמעותי שקורה בעולם החילוני. בעולם הדתי זה לא עובד ככה, ושוב, אני לא עושה עכשיו את ההפרדה, סגרגציה בין דתות שונות, אלא אני אומר, שאנשים דתיים, ואני שוב, אני לא, זה מושג שהם לא פונים כפי עצמם, אבל אני לא בא להיכנס גם לנושא הזה, אני כל שנייה בא לי לפתוח עוד דיון אקדמי, זה הורס לי
כן,
את
זה
החיים.
קשה.
אבל מה שאני בא להגיד זה שמי שמאמין באמת, אז הוא מאמין באמת, ובזה נגמר הסיפור, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
ואנחנו בישראל, זה המדינה היחידה, חוץ מלא יודע מה, ערב הסעודית, ווטאבר, שתוכל להגיד שמי שמאמין באמת מקדש את האדמה. וככל שיעבור הזמן, ההפרדות האלה בין אנשים, גם מהצד החילוני וגם מהצד הדתי, הנושא של המדינה כבר לא יהיה פקטור בהגדרה העצמית שלהם, ככה אני חושב עם הזמן. כי למעט שפה, שיש בשפה המון 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 ערך והמון המון המון משמעות, אבל גם זה כבר הופך להיות משהו שלא מגדיר את האדם מעבר ליכולת הביטוי שלו
אז
ויכולת הדי...
תן לי להתנבא, ברשותך.
כן.
אני אומר שמה שאתה חוזה יקרה אחרי מלחמת העולם השלישית.
וואה, מלחמת העולם השלישית זה אוטוטו.
כן. אני
זה
אומר,
ממש
מלחמת
אוטוטו.
העולם השלישית תהיה כל כך אלימה, כל
שהיא
כך
תיצור
אלימה,
פילוג כזה של סקטור כזה, ומעניין.
כן, כי זה גם כן, שנאת העצמית תתערבב כבר כל כך חזק, אני לא מאמין שהרגנו מדינה שלמה בגלל זה וזה וזה, ואז זה כאילו, אני רואה את זה קורה. אני רואה את זה קורה, לא יודע אם זה יוביל למשהו טוב, אבל...
אני לא יודע, זה מה שאני אומר, אני לא, אתה יודע, זה כל פעם אנחנו מוצאים משהו חדש אחר, שיטה חדשה אחרת, בין אם זה
להרוג את עצמנו.
מדינית, כלכלית או כאלה, לא, שאנחנו אומרים שהיא כאילו הדבר היותר טוב, ואז לוקח לנו הרבה זמן לגלות את כל הפגמים בשיטות הנוראיות האלה, ותוך כמה מאות שנים מישהו משלם את המחיר.
זהו גם שאלה, נושא שאני מעסיק את עצמי המון בו, אבל בסדר, נראה לי שחפרנו אחי, ואז חפרנו
כן, זה
פרק.
יצא לנו
ג'יזס.
מפודקאסט שחששתי שיהיה בו דיבור יותר מדי, למה אתם בימין, נבלו, אתם
לא.
השמאל מתחסדים, וזה. יצא לנו הפודקאסט הכי מחקרי, אקדמי שלנו.
עשינו כבר את האופציה הקודמת, עשינו אותה, ניסינו.
כן,
שיחקנו
זה
במחוז הזה הרבה.
עוד לא יצא לנו לדבר ב... אבל אתה יודע, הנה סתם, אני הסוגה האהובה עליי זה דיסטופיה, אז מתאים לי לחשוב בקנה מידה כזה.
אני מבין את זה. דרך אגב, גם עליי, אני מאוד אוהב את הדיסטופיות. מאוד אוהב. אני כאילו, מה זאת אומרת, אני
פוסט-אפוקליפטי,
רואה את זה.
דיסטופיה, כן.
כן, אמרתי לך לפני מה, 20, כמה זמן אנחנו מדברים כבר? שאני מבחינתי כולנו רוקדים על הגיהנום כבר, אנחנו כבר כולנו שם אחרי. אז כמה אתה נותן לה משמעות?
3.5 אוזניות. עכשיו אני אומר שהיו פרקים מצוינים מסוימים שהיו בעיניי מושלמים, זאת אומרת מאוד מאוד מעניינים, פתחו לי את העיניים. היו פרקים שהסתכלתי עליהם בתור know your enemy, שתשמע את הפוליטיקאים שאתה מתעב ותבין מה הנושא שהם מנסים להעביר, מה הדמגוגיה שהם מנסים להעביר, או אנשים אחרים שאני מאמין להם שהם לא הפוליטיקאים הנוראים שהתארחו אצלו, שהם ימנים, ולשמוע באמת מה מניע אותם. לא האג'נדה ולא הזה, אלא מה מניע אותם באמת ומה נר לרגלם, וזה מעניין מאוד. ושוב, הוא בן אדם ענייני, מרשים, ושוב, יש לי המון 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 חילוקי דעות איתו, אבל וואלה, שפו.
אני נתתי את זה גם ארבע אוזניות, כי זה באמת פשוט מקצועי ברמות גבוהות. אי אפשר, גם מישהו שכל כך מקצועי בזה, מעל 600 פרקים, זה חייבים להעריך את זה. זה וואו, זה באמת נר לרגלינו.
אז תפסת את הנר לרגלינו, זה לא קשור לנר לרגלינו, וולי.
מה, זה לא מתאים עכשיו?
דמות למופת, לא נר לרגלינו. נר לרגלינו זה עיקרון שאתה...
אז רגע, תן לי למצוא משפט אחר. אז כן, הוא תותח בקיצור. ארבע אוזניות.
בסדר גמור. יש לך משהו שאתה רוצה אם נעשה פינת התרבות? אני פשוט לא הכנתי כלום. הדבר היחידי שרציתי להגיד זה משהו
משפט אחד.
ששיתפתי איתך. כן.
מה זה מרצית, אתה תגיד?
לא, שמתוך הזוהמה, האלבום המופת של הפיאר טרופר סוף 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 יצא בסטרימינג
ספוטיפיי, כן.
וביוטיוב, בספוטיפיי וכדומה, שאפשר לשמוע אותו, למעט שיר אחד. אתה יודע איזה שיר, רוני?
לא, איזה?
שיר אחד שלא עבר את החתך, שיר שנקרא קטינות, הוא לא יצא בזה.
מפתיע, מאוד
מפתיע.
מפתיע, מאוד מפתיע.
מתוך
תאזין,
הזוהמה,
תאזין.
פיאר טרופרס. כן,
אלבום,
רוני,
אלבום
סליחה.
מופת. לא, לא, סליחה שקטעתי אותך. אתר מיינר הוציא היפי.
וואלה.
כן. כדאי לשמוע, שווה לשמוע. הוא
זהו,
מתבגר אחי, כל פעם שהוא מוצא משהו חדש, זה יותר ויותר טוב. ווואלה, זה ממש טוב.
מעניין, מעניין, מעניין. זהו, זו תקופה כזאת שלא יוצא כמעט, באמת, ממש תחילת שנה, כמעט ולא יוצאים אלבומים חדשים עכשיו.
אחי, הולך לצאת אלבום לפלט שבוע הבא, הולך לצאת אלבום לנצ'ין, לרביד פלוטניק, עוד שבועיים. לנצ'י פלוטניק, רביד נצ'.
הגיע הזמן, מלא זמן להוציא אלבום.
ב-15 נראה לי יוצא לו, אם אני לא טועה, בשביעי. כאילו, עוד רגע. כן, אבל משום מה אני בישראלי מלא לאחרונה, אין לי משהו, תן לי משהו אמריקאי טוב, אני צריך משהו לועזי טוב לשמוע.
לא, אין לי, אני,
אין
הדבר האחרון
משהו
שתפס
עכשיו.
אותי, לא, הדברים האחרונים שתפסו אותי, או שהם היו פרווה, או שהם לא אמריקאים.
זה גם בזה מותר. טוב,
לא,
עכשיו
מה יש את ה...
מה
איך
זה?
קוראים להם? נראה לי שהם בריטים, בלוסומס, שמעת אותם?
מכיר
כן,
אותם, לא שמעתי.
רביעייה בריטית. יצא להם איזה אלבום נורא 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 חמוד שהוא...
הנה אני מחפש.
יש להם שני אלבומים שהם הוציאו השנה, אחד שהוא כזה שלהם אותנטי, ואחד שהוא כולו קאברים. חמוד לאללה.
הנה
כן,
מצאתי.
הקאברים יצא ממש לקראת סוף השנה, ויש שם גם קאברים ממש ממש חמודים, כאילו יש שם וויטני יוסטון ורדיואד וכל מיני כאלה. גם קאברים ממש חמודים, וגם...
רואה, הנה, אני רואה, אני רואה. I wanna dance with somebody, חזק.
כן. אז זה חמוד כזה, אבל זה נטו, אתה יודע, סתם, אני שם את זה בשבתות שאנחנו נוסעים לטיול או משהו כזה, אז זה כזה מוזיקת אווירה נחמדה ברקע, לא משהו להעיף את התחת.
מגניב, אני אשמע את זה.
אז זהו, לקראת סיום נאמר תודה רבה לכל מי שהאזין או האזינה. תודה רבה לאבו יובל, ירון בן צור, על
כפרה
הפתיח.
עליו.
יאללה, סוף סוף נראה אותך, אוטוטו, שתבוא ל... אתה בא
כן,
לזה,
מה שברור.
לבריתה, כן?
בא.
מצטיין.
בטח בא, בטח בא.
ותודה רבה לך, רוני.
ותודה רבה לך, אוהד.
אתה נר לרגלי.
אני אגיד לך, אני פשוט בנעימת הגיהנום, אחי, משהו שורף אותי, כל דבר
כן,
זו, הנר
הכל
זה.
בוער, הכל בוער.
כל בוער.
ועד הפעם הבאה.
תודה רבה, וסליחה, חבר'ה.
מה סליחה?
זה פרק יצא עיניי לעולם, ארוך כמה דיברנו.
כל השעה, אחרי שאני אוריד כמה דקות, כמה פה, כמה שם, זה
גם
כזה
חמיד.
נורא.
כן, אבל כמו שאמרת, פרק הכי ארוך שלנו.
כן, הגיע הזמן.